ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו ולדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום שלום, היום נדבר על ISTDP, הוא מתארח אצלי יובל אלון, עוס קליני, ומייסד ISTDP ישראל. אהלן יובל.
אהלן, נעים מאוד.
תודה שהגעת להתארח אצלי, ונתחיל בזה שתספר על עצמך.
אוקיי, אז קודם כל תודה רבה על ההזדמנות. אני עובד סוציאלי קליני, ואני במקור מגיע ממשפטים, אני עורך דין בהשכלה שלי, ועשיתי הסבה לטיפול, ולפני כבר 8 שנים, וכאשר התחלתי לראות ככה איזה גישות יש, גם בהתחלה דרך ההכשרה המעשית בשטח, לאחר מכן במקומות שגם התנדבתי וגם עבדתי, אז כל הזמן חיפשתי איזושהי גישת טיפול שהיא תהיה יהיה בה משהו עמוק מצד אחד, ומצד שני שהיא תהיה פרקטית, ושאפשר יהיה באמת לעשות עם השינויים ולעזור לאנשים. וחיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, ולא כל הזמן אמרתי לעצמי שלא יכול להיות, כאילו חייבת להיות איזושהי גישה בתוך העולם של הפסיכולוגיה, גישה יותר ממוקדת. ניסיתי לחפש דרך, למשל גישות דרך מעולם הקואוצ'ינג, אבל רציתי את העומק, לא רציתי לוותר על העומק, ועד שהגעתי בעצם לגישת ה-ISTDP, ושם מצאתי בעצם משהו שלא מצאתי בגישות אחרות, שאיזשהו חופש שאפשר באמת לדבר על הדברים, ומצד אחד העומק ומצד שני הפרקטיות, שאני חושב שהיא מאוד חסרה בתחום של הפסיכולוגיה, וזהו, ומאז מה שנקרא לא איבדתי לאחור, וחיפשתי בארץ אפשרויות לימוד, ולא מצאתי את האפשרות שממש תתאים עבורי, וזאת הסיבה גם שיסדתי את ה-STDP ישראל, ויצרתי קשר עם המורים המובילים ב-STDP בכל העולם, ג'ון פרדריקסון, פטרישה קוגלין, אלן אבאס, ודרך סמינרים איתם, תרגום ספרים שלהם, למידה מהם באופן ישיר. יסדתי הרבה, גם את ה-STDP ישראל, וגם הרבה פעילויות למטפלים ישראלים, וגם למטפלים מכל העולם.
אז תספר על, קודם כל, הראשי תיבות של ה-STDP, וגם תספר על הגישה.
אוקיי, אז ISTDP זה Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. בעצם הגישה באה, אם אפשר להגיד, להשלים את העבודה של פרויד. פרויד הביא את תת המודע לעולם הפסיכולוגיה, ותחילת העבודה שלו הייתה בעצם, עם כולנו יודעים, אסוציאציות חופשיות, והוא הניח שברגע שנזמין אנשים לדבר על הרגשות שלהם, אז הם ידברו על הרגשות שלהם, והם בעצם האסוציאציה תהיה מרגש לרגש, מדבר שחשוב לאדם לדבר אחר שחשוב לאדם, וכאשר הוא התקדם עם העבודה והוא חקר את העבודה שלו עם המטופלים שלו, הוא ראה שזה לא ככה, ושאתה מזמין אנשים לדבר על הרגש שלהם, כמו שאנחנו יודעים, הם לא מדברים על הרגש שלהם, אלא הם מדברים על דפוסים שהם רגילים להם, הרגלים באים לידי ביטוי, דפוסים, הגנות וחרדה. וכבר ב-1923 הוא בעצם כתב על תיאוריית החרדה השנייה, שכאשר אנחנו נזמין אדם לדבר על הרגש שלו, אז כאשר הוא ירצה לגעת ברגש, אז תעלה שם חרדה. ברגש שלא זמין לו, תעלה חרדה. ולכן הפוקוס צריך להשתנות ממיקוד ברגש, לדעת איך לעבוד עם חרדה, ובהמשך הוא גם דיבר על הגנות, משהו שהבת שלו, אנה פרויד, פיתחה בהמשך. כל הפיתוח של כל סוגי ההגנות, ובעצם ה-STDP בא מהמקום הזה, לאפשר למטפלים לדעת איך לעבוד בחדר באופן יעיל ואפקטיבי עם חרדה ועם הגנות, על מנת שאפשר יהיה לגעת ברגש, כי זה לא מספיק שאנחנו יודעים שברגע שאנחנו מרגישים את הרגשות שלנו, אז זה עוזר לנו. לדעת את זה לא מספיק, אנחנו צריכים לדעת איך לעבוד עם המחסומים, לרגש. וחביב דאבנלור, שהוא המייסד של תיאוריית ה-STDP, הוא בעצם ביסס את התיאוריה, שלו על הנדבכים הללו, והוא בעצם אמר שאוקיי, אז עכשיו מגיעים אלינו אנשים לטיפול, פרויד אמר את זה, כן? שיש מטופלים שאי אפשר לטפל בהם, כן? שפשוט אנחנו נתקעים איתם, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. והוא דרך צילום בווידאו, בעצם הוא צילם את הטיפולים שלו בווידאו, והוא התחיל לראות בעצם מה התגובות של המטופלים. ועל סמך התגובות של המטופלים הוא התחיל לפתח סט של התערבויות, שמתוכם פיתח את התיאוריה, הוא ביחד עם דיוויד מלן, ביחד הם פיתחו את התיאוריה של ה-STDP, ומתוך זה בעצם קמו ממשיכים וגם התפתחו תיאוריות נוספות, אבל קמו ממשיכים שציינתי את השמות שלהם, גם פטרישה קוגלין, גם ג'ון פדריקסון, גם אלן אבס, גם מרווין סקורמן, ועוד מטפלים שהמשיכו את התיאוריה של דאבנו. ובעצם אנחנו רואים שאנחנו מזמינים אנשים לתאר את הבעיות שלהם, לתאר מה שהם רוצים בטיפול, לסמוך עלינו בטיפול, אז הם עולים הדפוסים, ואז אנחנו בעצם ב-STDP אנחנו לומדים איך לעבוד עם הדפוסים גם של החרדה וגם של ההגנות, כדי בעצם לאפשר לאנשים להשיג את המטרות שהם רוצים בטיפול דרך העולם הרגשי שלהם, דרך הרגשות שלהם. בעצם מאז פרויד לא קמה תיאוריה שבעצם אמרה מה אנחנו עושים שאנחנו נתקעים בטיפול. יש המון כלים, כן? יש CBT ויש גם בטיפול דינמי חווייתי שימוש בדמיון, יש המון 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 כלים. ה-STDP היא בעצם, היא לא באה עכשיו להביא איזשהו כלי, למשל שימוש בדמיון או למשל עבודת כיסאות או מה שזה לא יהיה, היא לא באה להביא כלי, הכלי הוא האדם, ואנחנו עובדים עם מה שהאדם מביא. אוקיי? אנחנו רוצים שהדפוסים יעלו, אנחנו רוצים את ההגנות, אנחנו רוצים את ההתנגדות, אנחנו רוצים את החרדה, בגלל שהדברים האלה מספרים לנו את ההיסטוריה של האדם. זה ההבדל המשמעותי ב-ISTDP לעומת תיאוריות אחרות. אנחנו לא עכשיו אומרים לה, בוא נראה, בוא נעשה ככה או בוא נעשה ככה. לא, אנחנו עובדים עם מה שיש. אנחנו שואלים מה הקשיים שאתה רוצה שנעבוד עליהם, כן? מה המטרה שאתה רוצה להגיע אליה. ואז אנחנו רואים מה התגובה. עכשיו, אם האדם מעורב בטיפול, ואנחנו רואים שהוא מגויס, ושיש לו מוטיבציה, אז אחלה. בדרך כלל אנחנו נצטרך לעבור דרך כל מיני חלקים לא מודעים, גם חרדה לא מודעת שנמצאת בגוף, שהאדם לא מרגיש בטוח, אפשר להרחיב על זה, וגם על דפוסים לא מודעים. אנחנו נצטרך לעבור דרך הדפוסים האלו ולהראות לאדם שבעצם ברגע שהוא בא ורוצה לעשות משהו טוב לעצמו, הנה הדפוסים האלה מגיעים ומונעים ממנו ומאיתנו עכשיו ביחד בטיפול לעשות משהו טוב עבור עצמו, או שהחרדה הזאת עכשיו היא מגבוהה מדי, אז היא מגיעה וכאילו זה נגד החוק בשבילו עכשיו, כן, לעשות משהו טוב לעצמו. והדברים האלו, א', מאפשרים גישה יותר לתת המודע של האדם, הוא מתחיל לראות בעצם איזה דפוסים מנהלים אותו, והוא מתחיל לראות איך החרדה מנהלת אותו, זה יוצר גם את הקשר בין המטפל למטופל, הוא בעצם מתחיל יותר לראות שיש כאן מישהו שבאמת מתעניין בו, כן? לא עכשיו בא ומביא איזושהי אג'נדה משלו, הוא לא בא מעליו, הוא לא סתם נותן לו לדבר והוא מקשיב, אלא יש כאן באמת מישהו שמתעניין בו.
בפרק שעשיתי עם רותי, אז היא דיברה על EDT, שגם דאבנלור ומלן היו הראשונים שהחלו לדבר על התיאוריה הזו, אז רגע תסביר את ההבדלים.
אוקיי, אז דאבנלור ייסד את ה-STDP, שזה בעצם המקור לכל הגישות החווייתיות, מהם התפתחו ADP, אוסימו זה IEDP, EDT זה שם כללי לכל הגישות החווייתיות, זה לא גישה בפני עצמה. EDT זה שם כללי לכל הגישות החווייתיות, שעכשיו תחתם נמצאת גם ה-STDP. במקור הכל התחיל מה-STDP, ואז הוקם הארגון הבינלאומי לכל הגישות החווייתיות בעולם, שנקרא EDT. מה שהיה בעצם, כאילו, יש איזשהו, אני חושב שכל הוגה דעות מרכזי, פרויד, דאבנלור, מי שזה לא יהיה, תמיד יש עליו כל מיני סיפורים, ותמיד מבינים אותו בצורה כזאת או אחרת. בעיניי זה לא הדבר שחשוב. מה שחשוב זה המהות של הגישה והמהות של הטיפול, ויש איזושהי, בארץ לפחות, יש איזושהי הבנה ש-ISTDP זה למטופלים מאוד מאוד מסוימים, ואם רוצים לעבוד באופן יותר רך, אז צריך לעבוד עם גישות אחרות. טעות ענקית, ושנובעת מחוסר הבנה של ה-ISTDP, וה-ISTDP בעצם המפגש הראשון הוא על מנת להעריך את היכולות של האדם. כמה חרדה יש, כמה כוחות יש לו. בהתאם לזה אנחנו מתאימים את הטיפול. אם יש הרבה כוחות, אנחנו יותר יכולים להזמין לרגשות, ויותר להתמקד ברגשות, ואנחנו לא נצטרך כל כך להבנות מחדש ביחד עם האדם דפוסים שמקבים אותו, או חרדה שמונעת ממנו להרגיש. אבל אם יש חרדה גבוהה, אז ב-ISTDP יש הליך שנקרא הליך המדורג. הליך המדורג הוא בעצם כל מעקב מאוד 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 צמוד אחרי החרדה, והמון עבודה קוגניטיבית של הסברים של מה, של התהליך החווייתי שקורה בחדר ביחד עם המטפל. זה עושה כמה דברים. א', זה מאפשר פיתוח יכולת לשאת חרדה ורגשות. מדובר עם מטופלים גם מטופלים שסבלו מטראומה, אבל גם מטופלים שהם סובלים מחרדה גבוהה. ואז אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לאפשר לאדם להרגיש קצת מהרגש, אפילו קמצוץ נגיד, אפילו אם נקמת את זה לאחור, 5%, 10% מהרגש, עוצמה מאוד מאוד נמוכה, עד שהחרדה שלו בעצם נהיית גבוהה מדי, ואז אנחנו ישר עוברים לביסוד חרדה, לעבודה יותר קוגניטיבית והמון המון סיכומים. גישות חווייתיות, או אם אני אגיד ISTDP, רגשות, זה חלק אחד מהגישה, זה לא המהות של הגישה. כמובן שאנחנו מתמקדים ברגשות, כל טיפול מתמקד ברגשות, אין טיפול שלא מתמקד ברגשות. גם CBT עובד עם רגשות. אבל רגשות זה חלק אחד מהגישה, הדבר החשוב זה לעשות המון המון חיבורים על החוויה הפנימית. כן, מה קורה בעצם? מה קורה עכשיו? כן, שאנחנו מזמינים לרגש, או שאנחנו רוצים להתעניין, או כשאדם מנסה לשים לב אל עצמו, אז מה קורה? כן, מה קורה עם בפנים? האם מותר? זאת אומרת, האם הוא רוצה? כן? כן, האם זה מעניין אותו? כן, או כל מיני דברים. יכולים לקרות המון 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 דברים שאנחנו רוצים ביחד עם המטופל ללמוד אותם. זה בעצם הליך למידה של העולם הפנימי, מרגע לרגע, לומדים המון בדרך, ותני לי איזשהו כיוון.
אני חושבת שיהיה יותר קל אולי אם ניקח דוגמה שתוריד אותנו יותר לקרקע רגע.
אוקיי.
בא מטופל לפגישה ראשונה כדי שנוכל להמחיש את מה שאתה מנסה לתאר. נגיד מגיע מטופל לפגישה ראשונה. איך מתחיל הדיאלוג?
בואי ניקח כמה סוגים של מטופלים. נגיד אם ניקח מטופל שמגיע עם דווקא לא עם חרדה גבוהה, בואי נגיד שהוא ככה, יש לו יכולת טובה לדבר על הדברים, אוקיי? והוא יכול להשתמש הרבה באינטלקטואליזציה, ויכול הרבה הסברים. הוא יכול מה שנקרא להתנתק באופן יעיל על מנת לתפקד ביום יום מהרגש שלו. אז עם מטופל כזה אנחנו יכולים למשל לשבת ולדבר על הדברים במשך 3 שנים ושום דבר לא יקרה. אוקיי, אז השאלה הראשונה תהיה, מה בעצם מביא אותך לטיפול? ואז אנחנו, אם אנחנו הולכים עם מטופל כזה, מהסוג הזה, הוא יתחיל להגיד לנו, יכול להיות שלמשל, אני לא ממש יודע, כן, הרבה אנשים אמרו לי שכדאי להגיע לטיפול, אז אמרתי, טוב, אני אנסה. כן, משהו כזה. אז ב-STDP אנחנו לא ממשיכים עם זה, אלא אנחנו אומרים, אוקיי, אז זה קצת כללי, וזה לא ממש אומר למה אתה רוצה להגיע לטיפול, אבל מה מביא אותך, כן? בכל זאת, אתה פה, כן? אתה פה, אתה יושב בחדר של מטפל, אז מה מביא אותך, מה מביא אותך לטיפול? וככה אנחנו בעצם, אנחנו מתחילים ללמוד, כן? עכשיו, אם למשל הוא עוד פעם יגיד, טוב, אני לא יודע, אנשים אמרו לי, וזה יימשך 10-15 דקות, אז אנחנו נביא את זה לתשומת ליבו, כן? מצד אחד אתה פה, מצד שני אתה לא יודע באמת מה, אז זה עניין שהוא עניין מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים בטיפול אנחנו יכולים להיכנס, נגיד לשאול מה אתה מרגיש, או להציע כל מיני דברים, אבל אם האדם לא ממש אמר שהוא רוצה, ואנחנו לא רואים באמת סימנים, למשל פיזית, הוא לא נראה כל כך מעורב, כן, הוא כזה מצד אחד פה, מצד שני כזה לא פה, לא ממש אכפת לו, אין לנו זכות לשאול על רגשות, אוקיי? כי בעצם באופן לא מודע, הוא לא מעורב. גם באופן מודע הוא לא כל כך מעורב, כי כשאנחנו שואלים אותו באופן מודע, הוא לא ממש אומר לנו. אז בעצם אופן העבודה יהיה, אנחנו נעקוב אחרי סימנים של הגוף, ואנחנו נראה, כשאנחנו שואלים אותו, אז האם הוא מתחיל למשל לזוז באינוחות, או האם מתחילות נשימות, כן, הוא מתחיל לקחת הנחות כאלה, זה בעצם סימן שמשהו קורה בפנים, כן, באופן לא מודע, אז משהו קורה. עכשיו, אם אנחנו רואים את זה, אז אנחנו נשאל על רגשות איתנו, אוקיי? אבל אנחנו ננסה קודם כל לראות ביחד איתו ככה באופן יותר מודע מה הוא רוצה, ואז להתחיל לעבוד יותר עם החלקים הלא מודעים, למשל עם חרדה לא מודעת, חוסר נוחות בגוף, או שהחרדה תהיה גבוהה מדי, אני צריך לפסט אותה, אבל אם הוא יכול להגן טוב על הרגשות שלו, בדרך כלל החרדה לא תהיה גבוהה מדי, והוא פשוט יישב שם וכזה בעצם ירחיק את עצמו מהרגשות שלו וירחיק אותנו. באיזשהו שלב אנחנו נשאל על הרגשות כלפינו, ובאיזשהו שלב אנחנו נשאל רגע מה, אבל אם זה ימשיך ככה, כן? בטח לא בפגישה הראשונה, אבל אם כמה פגישות זה ממשיך ככה, אז אנחנו נשאל אותו בעצם, אז אם זה ימשיך ככה, כאילו, אז איך הטיפול יעזור? שזה השאלה הזאת, וזה תהליך ב-ISTDP שנקרא, בעצם אנחנו, זה נקרא head-on collision, כאילו בעצם אנחנו מתחילים לדבר, בעצם שיקוף של המציאות, של מה שקורה, כן? בן אדם מגיע לטיפול, אבל הוא לא באמת אומר שהוא רוצה משהו בטיפול. ואז אנחנו נגיד לו, אוקיי, אז כאילו אנחנו יושבים פה, אז מה אתה רוצה שיקרה פה? כן? כי אם זה ימשיך ככה, אז לא יקרה כאן שום דבר. אז מה היית רוצה שיקרה? אוקיי, אז וזה הרבה פעמים מתחיל לגייס רגשות, כאילו ברגע שזה מתחיל לגייס רגשות לא מודעים, יכול להיות כל מערכת ההתקשרות שלו, כל רגשות ההתקשרות שלו מתחילים לזוז, כי אנחנו שואלים אותו שאלות שהן לא שאלות פשוטות, כן? אבל הן שאלות שמתחילות לגייס את כל רגשות ההתקשרות שלו, ואז אנחנו נביא את זה לתשומת ליבו. אתה שם לב שאתה זז באינוחות, אתה שם לב שיש כאן איזשהו משהו שמתעורר, האם אתה רוצה לגלות, כן? האם אתה רוצה לגלות מי אתה, מתחת לתדמית הזאת שכאילו אני לא יודע, כן? האם זה בעיה עבורך שאתה לא יודע, האם אתה רוצה לדעת? אז אם את שם הלב פה איתי עכשיו, כן, שאנחנו מדברים, כאילו השאלות האלה מתחילים לגייס רגשות, אוקיי? אז בדרך כלל אנשים לא יישארו אדישים, חרדה תעלה, וזה סימן טוב בשבילנו, הרגע שחרדה עולה זה אומר שאנחנו מתחילים לגעת, זה מה שפרויד אמר בעצם, כן? שחרדה עולה, זאת אומרת אנחנו מתקרבים לאזורים שהם אזורים שהם נחוו כמסוכנים, וזה אומר שהטיפול הולך בכיוון הנכון. זה מה שעושה גם את העבודה עם הגישה הזאת מאתגרת עבור מטפלים, כי אנחנו בכלל, בתור מטפלים אנחנו רוצים לעזור, וכאשר אנחנו רואים מטופלים שהם מתחילים לזוז כזה באי נוחות, אני חושב שהרבה מטפלים בעצמם מרגישים אי נוחות. כן, אז צריך לשאת את החרדה שלנו בתור מטפלים ולהבין בעצם שאנחנו בכיוון הנכון, וברגע שהחרדה גם היא לא גבוהה מדי, אז יש לנו אור ירוק. אנחנו עושים הרבה דברים במהלך היום שאנחנו קצת בלחץ וקצת אנחנו כן מרגישים חרדה ואנחנו בסדר עם זה, אנחנו לא עכשיו חוזרים הביתה, נועלים את הדלת בגלל שאנחנו מרגישים קצת חרדה. זה דוגמה למשל לעבודה עם אדם שיכול להגן טוב על הרגשות שלו. אדם שיש לו חרדה גבוהה, אנחנו מיד עוברים לביסות חרדה, מיד. אנחנו לא מחכים, לא נותנים לו לשבת, אפשר לזהות את זה באופן שהוא הולך, אפשר לזהות את זה באופן שהוא יושב, אפשר לזהות את זה אם הוא בוהה בנו, כן? או אם הוא מחכה גם. אפשר לחשוד שהחרדה גבוהה, אם הוא ממש לא מראה לנו סימנים בכלל, פשוט יושב פלט לגמרי, אנחנו בתור מטפלים בכלל צריכים, וב-STDP בטח, לאן החרדה הולכת? כל הזמן. לאן זה הולך, כן? לאן היא הולכת? רגע, הוא יושב פה איתנו, הוא בא לטיפול, הוא יושב פלט, אז הרבה פעמים פשוט מטופלים, הם לא שמים לב לחרדה שלהם, לא שמים לב לרגשות שלהם, והחרדה יכולה לשבת להם פשוט בבטן, הם יכולים לשבת פגישה שלמה עם כאבי בטן נוראים, ואז אנחנו בתור מטפלים ה-STDP, אנחנו נשאל, האם אתה מרגיש איזו חרדה פה איתי? האם אתה שם לב לאיזושהי חרדה? אני יכול גם להגיד הרבה פעמים למטופלים, מעניין אותי איפה המתח שלך. כאילו, מה קורה עם, עם איזשהו מתח, או עם איזשהו משהו שקורה בגוף? מעניין אותי לאן זה הולך, אתה רוצה שנבדוק ביחד? זה נורא חשוב, כן? כי א' זה מראה על התעניינות באמת, כן? אנחנו רוצים לדעת שהמטופלים שאנחנו עובדים איתם מרגישים בטוחים, בטח מטופלים שעברו טראומה, אז אנחנו נעבור מיד לביסות חרדה, אוקיי? אז נוכל להגיד משהו כמו, קודם כל לשים לב לסימנים של החרדה בגוף, ואם אתה מרגיש בבטן, אם הבטן מתהפכת, אתה מרגיש בחילה, או בכלל שיש בלבול כזה, בלבול בחשיבה, או הרפול, צלצולים באוזניים, מה שזה לא יהיה, אז אנחנו נגיד בוא נראה, אוקיי, באת לפה, כן, אתה רוצה לעשות משהו עבור עצמך, ועכשיו כאילו אתה מרגיש מלא חרדה, נכון? אז משהו לגבי עכשיו לבוא לפה לטיפול, מעורר המון המון חרדה. אז קודם כל אנחנו עושים הסכם בינינו, בוא נסכם בינינו שאני ואתה עוקבים אחרי החרדה הזאת, של לראות שאם החרדה גבוהה מדי, תגיד לי, נעצור, נעשה ביחד, נוריד את החרדה, נבסט את החרדה, כדי שתרגיש פה בטוח. זה נשמע הגיוני, אתה רוצה לעשות את זה, זה משהו שנשמע לך טוב, לפעמים מטופלים מאוד אוהבים את זה, זה עוזר מאוד מאוד לחזק את הקשר כבר בהתחלה, במקום שחייבים לחזק את הקשר, כי אם באים אלינו עם כל הפחדים האלו. אוקיי, אז זה למשל עם מטופל שסובל מחרדה גבוהה, וזה חוזר למשל בפגישות השבועיות לאחר מכן, כל תחילת פגישה, אנחנו רוצים, אוקיי, מה אנחנו רוצים לעשות כאן היום ביחד, מה המטרה של הפגישה הזאת, עם מה היית רוצה לצאת, ככה איזה קשיים אתה מתמודד איתם שאתה רוצה שנעבוד עליהם ביחד, ואנחנו רואים, כן, אם אין מעורבות, אז אנחנו אומרים, בוא נראה, כאילו, פה, אתה פה, אז בוא נראה, נכון? בוא ננצל את הזמן ביחד. אם יש מעורבות, אז אנחנו מתחילים לעבוד דרך דוגמאות ספציפיות, זה יכול להיות על הקשר בינינו, זה יכול להיות על דברים שקורים במהלך השבוע, שבעצם מביאים לידי ביטוי את הבעיה שהאדם רוצה לעבוד עליה. מטופלים מרגישים שהם כל הזמן בתהליך של למידה ואיזושהי התקדמות עם הנושא שלהם. עכשיו, הרבה פעמים הם מגיעים והם אומרים, אין לי כוח כן להתמודד, למשל, אוקיי? אבל אז בעצם אנחנו צריכים רגע להבין בכלל על מה מדובר, אוקיי? אנחנו צריכים לעשות הפרדה. מה הדפוס שהתרגלת אליו? מה את רוצה? כן? כי בעצם הרבה פעמים מטופלים באים עם איזשהו דפוס של התמודדות עם העולם הרגשי שלהם, והם באיזשהו אופן אומרים, אין לי כוח לעשות את זה פה. למשל, אם הם בדיכאון, אז הם באים והם כאילו חושבים לעצמם, אין לי כוח לעשות את זה פה. עכשיו, אני מסכים איתכם לגמרי, כן? כאילו, אני אסכים איתה עם המטופלת שתגיד שהיא מרגישה בדיכאון, ושהיא לא רוצה לחזור את זה, אבל הרבה פעמים זה משהו שלא מדובר, והרבה פעמים מטופלים יושבים, ולא מעורבים, המטפל לא עושה שום דבר, ובעצם כאילו המטרה שלנו בטיפול היא לעשות משהו טוב, זה לא אומר שאנחנו נעבור דרך רגשות שהם הם, הם, הם קלים, כן, יש רגשות שיכולים להיות מאוד 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 כואבים, אבל המטרה שלנו היא לעשות משהו טוב, והרבה פעמים מטופלים חוו שהרגשות שלהם הם לא טובים, כי אמרו להם שהם לא טובים, כי אסור להם וכן הלאה, הם למדו שהם צריכים לחבות את עצמם, והם חושבים שזה הרגשות שלהם, ואז הם חושבים שזה מה שהם הולכים לעשות בטיפול. לא, ממש לא, כאילו יש לרגשות תפקיד מאוד חשוב, ויש לרגשות מפעילים ורגשות עם אנרגיה, נותנים הרבה מאוד כוח, ויש בהם הרבה מאוד מידע שאנחנו צריכים אותו בשביל הפעולות שלנו בחיים, ויכול להיות לרגשות גם אפקט הגנתי, כן? לכעס יכול להיות אפקט הגנתי, לעצב יכול להיות אפקט הגנתי, לכל רגש יכול להיות אפקט הגנתי. וזה גם משהו שהרבה פעמים לא מדובר מספיק באופן ברור בטיפול, ואז האדם פשוט הולך על פי זה, הוא אומר, כן, אני, כן, כעסתי כבר, כאילו, וזה לא, אני לא רוצה לחוס, אבל בעצם יש לו איזושהי תפיסה לגבי מה זה כעס, זה יכול להיות שהוא בכלל נמנע ובורח מדברים, זה יכול להיות שהוא מתפרץ, כי הוא חושב שזה כעס, צריכים לעשות הבנייה מחדש רגע של בכלל, כן? מה אתה מתכוון, כאילו, כן? יכולים לחשוב בכלל שעצב זה כעס, כן? כשאני כועסת אני בוכה. אוקיי, אבל זה לא הכעס שלך. כן. את רוצה לראות איך באמת מרגיש הקהל שלך, באופן כדי שתוכלי כמובן לעשות בו שימוש טוב ובריא בחיים שלך. אז כמו שאת רואה, כאילו, זה הרבה מאוד דברים. אנחנו רוצים בעצם לראות עם מה האדם מגיע. אנחנו עובדים מרגע לרגע, דרך דוגמאות מאוד מאוד ספציפיות, כי כמו שאמר, צריך להוריד את זה לקרקע, אנחנו לא עכשיו מדברים תיאוריה. ישר מתחילים לעבוד. על מה אתה רוצה לעבוד, על מה את רוצה לעבוד, רואים שהחרדה במסלול הבטוח, אוקיי? ואז אנחנו חייבים מטרה של האדם, ואז אנחנו בעצם דרך הדוגמאות עובדים על המטרה, דרך לגייס את הכוחות שלו, ודרך להבנות מחדש דפוסים שבעצם גורמים לסבל שלו.
אז בעצם כל פגישה יש בה מטרה, זאת אומרת אין גם מקום, אני מבינה, לשתיקות, או שהוא ככה ספונטני יספר על השבוע שחלף.
לא, אין מקום, זאת אומרת אנחנו באים ואנחנו יושבים, אוקיי, על מה אתה רוצה להתמקד היום, ואז אנחנו נותנים, כאילו, לראות אם אנחנו גם רואים, ואנחנו רואים, רגע, הוא מעורב, זה נראה שהוא, היא, ככה, אם רוצים לעבוד, או שזה כזה, אתה יודעת, מין דיבור כזה של אני מתחיל לספר ונראה מה יהיה. אז כמו שאמרתי על הרגשות, גם בכזה, באפקט של האדם שהוא מגיע, יש לזה צד יותר מגויס, ויש לזה צד יותר כזה מאורפל, נמנע, מתחיל לדבר באופן כללי. אז נורא, נורא תלוי. אנחנו כן די מהר נבוא ונראה על האם זה הולך לאיזשהו מקום, כן? אנחנו לא ניתן לו סתם לדבר. לשתיקות יש מקום כאשר השתיקה היא מחוברת לרגש. כאשר היא סתם שתיקה, אז האדם מגיע ומשלם כסף וסתם שותק, אז מה, למה הוא פה? למה אנחנו נותנים לזה מקום? אם זה יש עצב מאוד גדול, כן? אנחנו בעצם, המטרה של המטפל היא לעזור לאדם להתחבר לעולם הרגשי שלו, ושהוא מחובר לעולם הרגשי שלו, אז אנחנו זזים מהדרך, כאילו אנחנו הופכים להיות טייס משנה, כן? אז המטפל מעורב יותר בתחילת הטיפול, וכמה שיותר מהר המטרה שהוא יזוז, ואז המטופל יותר רואה את הדברים, יותר מביא את הדברים, הוא בעצמו הופך להיות המטפל של עצמו, זאת המטרה בסופו של דבר, כן? שהשינוי יהיה שינוי שמשמעותי ונמשך לאורך זמן, זה שהאדם רואה שהוא זה שעכשיו, הוא זה שיש לו את הכוחות, זה לא של המטפל, הוא המטפל היודע ואצלו נמצאים הפתרונות, זה משהו שדוון עוד דיבר עליו כל הזמן, שבעצם מה שמניע את הטיפול זה הרצון של המטופל, לא הידע של המטפל. בגלל זה מההתחלה אנחנו שואלים מה היית רוצה שנעבוד עליו כאן ביחד. זה מההתחלה, ואם okay. הוא מביא עוד הגנה ועוד הגנה ועוד הגנה, אז אנחנו צריכים לעזור לו, כן? לראות את זה בעצם שההגנות האלו הם אלה שמעכבים אותו.
אז אולי נדבר רגע על הוויסות חרדה שדיברת על זה קודם.
אוקיי, okay. אז ויסות חרדה קודם כל זה דרך הרבה סיכומים קוגניטיביים של התהליך. אם למשל חרדה יכולה לנבוע מרגשות, שרגש עולה ואז עולה חרדה, חרדה יכולה לנבוע גם מהגנות שהן מאוד רגרסיביות, כמו למשל השלכה, שעכשיו מטופל נכנס לתוך החדר וחושב שהמטפל הולך לפגוע בו, כן? הוא מפחד ממנו באמת, כן? בעצם השלכה, שאני מדבר על השלכה, אני מדבר על בעצם אובדן של בוחן מציאות. אז אם זה חרדה שנובעת מאובדן בוחן מציאות, אנחנו רוצים ממש להחזיר את המטופל אל עצמו יותר ולאיזשהו מיקוד פנימי, כדי שהוא יוכל להתחיל לעשות איזושהי עבודה. כן, השלכה זה אסון של הטיפול. השלכה, עוד פעם, מדובר על אובדן בוחן מציאות, לא העברה. הרבה פעמים יש בלבול בין השלכה לבין יחסי העברה. לא מדבר על יחסי העברה, רק שיש אובדן בוחן מציאות. אז זה חרדה מסוג אחד. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז למשל מטופל שהיה בהרבה מאוד טיפולים, הרבה מאוד מטפלים, ועכשיו הוא נכנס לתוך החדר, וכאילו הוא מתחיל להימנע, ואת יודעת כזה, כאילו להיות מאוד מכונס עם עצמו, ויש חרדה מאוד גבוהה שעולה, אז בעצם כאילו הוא כבר כאילו כזה מתייחס אלינו, וכאול עוד אחד מעשרות המטפלים שהוא היה, והוא לא בעצם יושב כרגע עם מטפל, אלא יושב עם איזשהו מטפל שכנראה, שפט אותו, לא התייחס אליו, לא היו אצלו תוצאות טובות, וזה לא נותן סיכוי לשום דבר שעכשיו, למה שקורה בינינו. אז אנחנו רוצים להביא את זה לתוך המודעות, דרך, זה תהיה הרבה עבודה קוגניטיבית פה, כדי שההשלכה תזוז, ושאנחנו נוכל לעבוד ביחד. אז אנחנו עובדים על הקשר בינינו בעצם, ברגע שיש טשטוש של בוחן מציאות. ברגע שיש חרדה שהיא נובעת מרגע שעולה, אם זה כעס, עצב, מה שזה לא יהיה, והיא גבוהה מדי, זאת אומרת היא נכנס לבטן, תחילה, מביאה לבלבול, אנחנו עוצרים את המיקוד ברגשות ואנחנו מסכמים את התהליך, בהתחלה המטפל, כדי בעצם לתת לה מטופל ככה להתאושש, זה נותן לו גם לראות שאנחנו ביחד איתו, אנחנו לא כזה הולכים לאיזשהו מקום בלעדיו, אנחנו ביחד, אנחנו גם מראש, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מסכמים, אם החרדה תהיה גבוהה מדי, אנחנו עוצרים, כי אנחנו לא רוצים שתהיה במקום שאתה מרגיש לא בטוח, לא פה ולא מחוץ לחדר. זה כבר מוריד חרדה. אז אנחנו יכולים לעשות גם תרגילים, כן, של להתחיל לקבץ את הידיים, להזרים דם לתוך הגוף, כן, לשפשף ידיים אחת בשנייה, אנחנו יכולים לקום, לעשות קצת סקווטים אם החרדה ממש גבוהה, ברגע שהחרדה מגיעה לבלבול קוגניטיבי, יכול לקחת זמן להוריד אותה, חשוב מאוד לעשות, להמשיך, עם תרגילים לביסות חרדה, עם סיכומים של מה שקורה, כדי לתת זמן כזה, זמן מנוחה, גם לעשות איזשהו הליך רפלקטיבי, אולי על, על, על איזשהם חוויות שעברו, להתחיל לעשות חיבורים בין מה שעכשיו חווינו בחדר, לבין מה שאנחנו כבר יודעים ביחד, לבין איזושהי חוויה שהייתה לנו כבר בחדר, או לבין איזושהי חוויה שהמטופל סיפר עליה בטיפול קודם, אז אנחנו עושים חיבורים, אוקיי? ואז המטופל מתחיל לעשות חיבורים בעצמו, הוא אומר, אוקיי, אני לא איזה משוגע סתם שמרגיש פחד, אלא ברגע שאני מתחיל למשל לעמוד על שלי, אז כאילו החרדה עולה, כי אני לא רגיל לעמוד על שלי, כן? וגם שניסיתי בעבודה לעמוד על שלי, גם שם הייתה את החרדה הזאת. אז גם פה עכשיו עם יובל יש את החרדה הזאת, וגם עם הבוס יש את החרדה הזאת, וואלה, אוקיי, אז אנחנו רואים את זה, ואז אנחנו כל הזמן אז אנחנו עובדים שם על הרצון מחדש, אוקיי, אז שעכשיו ננסה ביחד איך אתה מרגיש עכשיו, ואפרופו הגוף, איך הגוף מרגיש עכשיו? הגוף מרגיש ככה בטוח עכשיו, ואז אנחנו רואים, האם האדם מתיישב ככה בכיסא זקוף או שהוא שפוף? כן? הרבה פעמים שאנחנו נעשה ויסות חרדה, נסכם, האדם ירגיש שאנחנו עובדים ביחד, נורא חשוב, ואנחנו ביחד, אנחנו לא רצים לשום מקום, אז החרדה שלו, הוא יצליח לבסט אותה, אנחנו ביחד נצליח לבסט אותה, והרבה פעמים גם הוא יצליח לבסט אותה אחרי זה בעצמו, מה שמביא לשיפור יכולת מאוד משמעותי.
בוא נדבר על עמדת המטפלת או המטפל.
אז מטפל אקטיבי מאוד, כמו שאמרתי, בעיקר בתחילת הטיפול, נורא תלוי כמובן בסוג המטופל. אז קודם כל המטפל, המפגש הראשון, מנסה ככה להעריך את היכולות, ובשביל להעריך את היכולות אתה צריך להיות מאוד אקטיבי. כן, אם אתה נותן לאנשים רק לדבר, ואתה לא תדע מה היכולות שלהם. כן? פשוט לא תדע. הם יספרו לך על כל מיני דברים שקורים להם, אנחנו רוצים להעריך את היכולות הפנימיות שלהם, לשאת רגשות וחרדה, ואנחנו רוצים לראות באיזה הגנות הם משתמשים. כן, כדי להתמודד עם העולם הרגשי שלהם. אז אנחנו רוצים לראות כמה הם יכולים להיות מעורבים איתנו. המטפל מאוד אקטיבי. כדי להיות אקטיבי, צריך לדעת כמובן מה אתה עושה. זאת אחת הסיבות גם שעוד פעם, הקמתי את ה-STDP ישראל, כי ההתרשמות שלי היא שמטפלים רוצים מאוד לעזור, ברור, בגלל זה אנחנו במקצוע הזה, הרבה פעמים מוצאים את עצמם חסרי אונים. האמת שהחוויה שלי הייתה, נגיד שאני התחלתי הדרכה בטיפול דינמי חווייתי, אני הרגשתי כל הזמן שמבקרים אותי, ולא מלמדים אותי. זה היה חוויה מאוד מאוד מתסכלת, כי אני רוצה ללמוד, וכל הזמן אומרים לי מה אני עושה לו בסדר, ואני חושב שזה קורה גם בטיפול, כן? שכאילו המטופלים באים אלינו והם בעצמם כאילו כל הזמן שופטים את עצמם, אומרים אני לא בסדר. עכשיו, אם לא בכוונה, כן? אבל אם זה המסר שהם מקבלים מהמטפל, שגם הוא שופט אותם עכשיו, או אם זה המסר גם שעובר הרבה פעמים בהדרכה, זה היום ונורא. המדריך שלי, ג'ון פרדריקסון, הוא אומר ככה, הוא אומר, קודם אתה תבקר את עצמך, אחרי זה אני בתור המדריך שלך, אני אבקר אותך, ואז את יודעת איך נקרא לזה? אהבה אמיתית. אוקיי, אז זה משהו שהוא סופר חשוב. אנחנו אקטיביים, אבל אנחנו אקטיביים מתוך אהבה. כי אנחנו מדברים לאדם היקר ביותר לנו, אנחנו מדברים לחבר או לאדם אהוב, וזה עובר. אם אתה עושה טכניקה, אז אתה לא עובד עם אנשים. כן? אבל אם אתה באמת מתעניין באדם, עם הכלים הטכניים האלו שדוון לא פיתח והממשיכים שלו פיתחו, אם אתה עושה את זה מתוך אהבה, זה עובר וזה עובד, אבל זה כן מצריך הרבה לימוד מצד מטפלים שרוצים לעבוד בצורה הזאת. זאת הסיבה גם שהקמתי את ה-STDP ישראל, שיאפשר, סמינר זה לא מספיק, כן? שיאפשר סביב סמינרים של המטפלים הטובים בעולם, מפגשים שאני מארגן אותם, שהם מפגשים שבהם יש מקום לשאול שאלות, מפגשים שבהם רואים טיפולים שמצולמים בווידאו, מפגשים שבעצם מי שמשתתף בהם רואה ניתוח של הטיפול רגע אחרי רגע, הסברים להתערבויות ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אז באמת זו גישה שדורשת הרבה, אבל אם אתה רוצה להיות טוב במשהו אז אתה צריך להשקיע הרבה. כולנו בתור מטפלים משקיעים המון, אבל בתחושה שלי יש צורך בגישה כזאת שמצד אחד מביאה הרבה כלים טכניים מצד אחד, מצד שני מביאה המון המון אהבה והמון חמלה כלפי האפשרות של אנשים באמת להכיר את עצמם.
בוא נעבור לדבר על חלוקה לשרירים רצוניים ופנימיים בהקשר של העבודה עם חרדה.
אוקיי, אז בעצם המסלול הבטוח זה שאנחנו כן מעורבים, זאת אומרת כן יש גיוס של רגשות לא מודעים שעולים וחרדה לא מודעת, זה יהיה דרך שרירים גדולים יותר, זה יכול להיות מתח בחזה, זה יכול להיות הנחות שהמטופל משמיע, זה יכול להיות קיבוץ בידיים, זאת אומרת בעיקרון מתח, אוקיי? יש מתח ויש גיוס של רגשות, וזה אומר לנו שאנחנו יכולים להתמקד ברגשות, אוקיי? זה אומר שהחרדה נפרקת בדרך השרירים הגדולים, זה אומר שהאדם יש לו גישה לשרירים שלו, הוא לא באיזשהו מצב של חוסר אונים, ואנחנו מתמקדים שם ברגשות. אז זה מסלול אחד. כאשר החרדה היא גבוהה יותר ונכנסת יותר פנימה, נגיד יכול להיות לאיברים בעצם יותר פנימיים, כמו כאבי בטן, בחילות, או שממש כאילו אנחנו נראה אנשים שהם הולכים באופן צולע כזה, שם אנחנו בעצם רוצים לעזור להם להיות להחזיר את החרדה לשרירים היותר גדולים, כדי שהם יוכלו להיות עם גישה יותר טובה לעצמם, ויוכלו להביא את עצמם באופן יותר טוב בחיים שלהם, כן? זה בטיפול, כן? אבל מדובר על החיים שלהם, וכמובן, לאחר מכן לאפשר גישה לרגשות, כן? אנחנו לא, שם אנחנו עובדים על רגשות כדי שהחרדה תירד, אנחנו לא רוצים שאנשים יישארו עם חרדה, וגם הם לא רוצים, אף אחד לא רוצה להישאר עם חרדה. כאשר יש בלבול, כן? אי אפשר לחשוב, אז החרדה בעצם היא כבר, היא גורמת לאובדן בוחן מציאות. שם צריך מאוד להיזהר וצריך לזהות את זה מהר, כי אם זה לא מטופל, זה יכול להביא לברית שלילית, ומטופל ירגיש נורא, מטפל גם ירגיש, מטפל ומטפלת ירגישו נוראים, שלא צריכים לעזור, זה נובע מזה שהחרדה הייתה מאוד מאוד גבוהה, והובילה לקריסה להגנות שהן הגנות של אובדן בוחן מציאות, השלכות, פיצולים, הזדהות השלכתית, וכן הלאה. אז בעצם אנחנו רוצים כל הזמן שהחרדה תהיה במסלול הבטוח, שרירים גדולים, ושם אנחנו מתמקדים ברגשות ועובדים על ההגנות ועל הדפוסים וכן הלאה. יש הזדמנות ממש טובה למי שרוצה לדעת איך לעבוד עם חרדה, יש סמינר עם אלן אבס בחודש הבא, שהוא יראה איך עובדים עם חרדה מרגע לרגע, ויש גם מפגש, לא יודע מתי התוכנית הזאת ישודר, חודש אחרי כנראה, אבל יש מפגש שגם יראה טיפולים שמצולמים בווידאו, איך עובדים עם חרדה מרגע לרגע, כי באמת כדי ככה ללמוד צריך לראות את זה. דבר על זה נותן איזשהו מושג, איזושהי טעימה, אבל באמת ברגע שרואים את זה ורואים איך זה עובד בחדר, אז משהו אחר לגמרי.
כשדיברת קודם על השלכה ואובדן בוחן מציאות ופיצולים, אז אני ככה חושבת על ארגון אישיות, על או ארגון בורדרליני או אפילו ארגון פסיכוטי. בעצם הגישה הזאת יכולה לעבוד עם מטופלים כאלה גם?
לחלוטין ארגון אישיות גבולי, מאוד עוזרת בהליך המדורג כמו שציינתי מקודם, שם אנחנו טיפס של רגש, כן, מה שאנחנו יכולים, אנחנו עוזרים לאדם להתחבר ועושים הרבה עבודה קוגניטיבית שם סביב העבודה החווייתית בחדר, והרבה עבודה של ביסוד חרדה, בעצם עובדים על פיתוח יכולת לשאת רגשות וחרדה בארגון אישיות גבולי, ששם ההגנות הן, כמו שאמרנו, הגנות יותר רגרסיביות, קריסה להגנות רגרסיביות, וכאשר מדובר על פסיכוזה, אז יש עבודה שעושים עם פסיכוזה, ושם הטיפול יהיה יותר תמיכתי, אז הרבה מאוד תמיכה, ברור שלא מדובר כאן עכשיו, אנחנו בעצם מנסים ליצור איזשהו מבנה, כן, אם יש קריסה של מבנה, אז אנחנו מנסים לעזור לאדם ליצור ביחד איזשהו מבנה. כן, זה ברור שזה עבודה סופר מורכבת וצריך המון מיומנות כדי לעשות את זה, אבל בהחלט שכן, זאת אומרת, בהחלט שזה קיים, וזה יהיה מאוד מאוד מדורג, מאוד מאוד איטי, טיפולים שיקחו כמובן הרבה מאוד זמן. בארגון אישיות גבולי אז תלוי, אפשר לעשות שם עבודה גם מהירה, זה נורא תלוי, אנחנו פחות משתמשים בהבחנות, אלא יותר אנחנו עובדים עם האדם בחדר. לי קרו כבר הרבה מקרים שהגיעו אליי מטופלים עם כל מיני הבחנות מפה ועד הודעה חדשה, והם ממש התעקשו על אני יש לי הפרעת אישיות גבולית. אני אומר, אוקיי, מה זה אומר אבל? מה זה אומר שיש לך הפרעת אישיות גבולית? בוא נראה, כאילו, מה אתה רוצה? איפה אתה מתקשה? זה כותרות שלא עוזרות לאנשים. הבחנות, למרות שהם נאחזים בזה, אני יודע שיש גם את הגישה של, אוקיי, יש לזה שם. כן, אבל זה מה שאתה רוצה, כאילו שיהיה לך איזשהו שם, איזשהו טייטל, בוא נראה מה באמת. אז כן, שאלתך אז לחלוטין. אבל עוד פעם, אז אנחנו נעשה שימוש שם יותר בהליך מדורג, ועבודה מאוד מאוד איטית והדרגתית עם פיתוח יכולות. פיתוח יכולת לשאת את הרגש ואת החרדה, ובעצם יצירת מבנה קוהרנטי יותר שייתן איזשהו קרקוע ובוחן מציאות בטח תקין, והבנה של מה שקורה. הרבה פעמים זה ילווה גם באנשים שידווחו על שיפור בתפקוד בחיי היום יום שלהם, דרך זה שיש להם יותר קרקוע בטיפול. כן, טיפול זה לא משהו שאנחנו עושים בענן או באיזשהו משהו תיאורטי, אנחנו עובדים עם האנשים שציינת, כאילו מטופלים שציינת, המטרה העיקרית, המשימה, היא להרגיש בטוח, להרגיש בטוחים. הספר של ג'ון פרדריקסון שעכשיו מתורגם, זה מה שהוא עוסק בו, co-creating safety, להרגיש בטוח כאשר החוויה היא של, אם יש המון חרדה ויש הגנות שמייצרות גם המון המון חרדה, אז המטרה שהמשימה שם עם מטופלים כאלו, לייצר ביטחון, וזאת תהיה משימת העל.
אז איך מגיעים לנושא של בעצם לזיהוי הרגשות?
אז ברגע שיש לנו את הרצון של המטופל מגויס, זאת אומרת שאנחנו רואים שהוא מעורב, שהוא רוצה, ושהחרדה היא נפרקת בשרירים הרצוניים, זאת אומרת שהוא נמצא במקום בטוח, אז אנחנו מזמינים לרגש, כן? ואז אנחנו מתחילים לעזור לו לראות מה זה הרגש שלו, מה זה הדפוסים שלו, ומה זה החרדה שלו, אוקיי? זה בעצם הוא לומד להכיר את עצמו. ברגע שהחרדה היא במסלול הבטוח, אז אנחנו מזמינים לרגשות, המיקוד הוא ברגשות, ואז אנחנו בעצם עובדים עם התגובה של המטופלים, ואנחנו רואים, אוקיי, שאנחנו שואלים על רגשות, אז הם יודעים לזהות את הרגשות שלהם, ואז אנחנו מדברים על זה. אבל זאת מחשבה למשל, כן? שאלתי אותך מה אתה מרגיש כלפי בת הזוג, כאשר היא, לא יודע מה, כאשר היא תרקה לך את הדלת בפרצוף, מה שזה לא יהיה, שאלתי אותך מה אתה מרגיש כלפיה, ואז המטופל יכול להגיד, אני חושב שהיא לא הייתה צריכה לעשות את זה. אוקיי, אז זאת המחשבה שלך, כן? אבל מה הרגש? מה הרגש כלפיה לזה שהיא עשתה? והשאלות שלנו כמובן בתוך היחסי העברה מייצרים רגשות בינינו, כן? בין המטפל למטופל. אז אנחנו זזים, כאילו, ככל שאנחנו צריכים, בין אירוע ספציפי שאנחנו חוקרים בו רגשות, לבין רגשות בינינו, כן? אם עולה קישור לעבר, אז אנחנו בעבר, כן? אנחנו הולכים עם מה שהמטופל מביא. ככל שאנחנו יותר מתמקדים ברגש, וככל שהחרדה נפרקת במסלול הבטוח, וככל שהקשר, הברית הטיפולית, המודעת, הקשר, הוא טוב, אז יותר ויותר רגשות יעלו, ככל שיותר ויותר רגשות יעלו, יהיו גם קישורים לעבר, שבעצם ייתנו לנו אור על מה המקור של הקשיים של אותו אדם. כן? זה הפוך בעצם טיפול רגיל. במקום עכשיו תספר לי את כל ההיסטוריה שלך, ההיסטוריה תעלה, הקשיים יעלו מתוך זה שהרגש יעלה. ואז מטופלים יכולים לשאול, רגע, אבל למה אני מתנהג ככה? כן? למה אני עוזב את כל מי שאני אוהב? או למה עוזבים אותי? למה זה קורה לי? אז זה שאלה מצוינת, אז האם אנחנו יכולים לגלות? אז בוא נראה מה אתה מרגיש כשזה קורה. כן? אנחנו לא עכשיו נשב ונדבר על זה, כי הדרך לגלות היא דרך האדם. לא עכשיו שהוא יתחיל לדבר ולדבר ולדבר. דרך הרגש, הרגש ייתן את המידע, הרגש ייתן את הפתיחה של הזיכרונות שהם מודחקים, ושמה נמצא הריפוי. בעצם זה הברית הטיפולית, מה שב-ISTDP אנחנו קוראים הברית הטיפולית הלא מודעת. כוח הריפוי שנמצא כאשר האדם מצליח להיות בקשר עם הרגשות שלו.
מה מביא לשינוי בעצם לאורך זמן?
שינוי תפיסת המציאות, כי בעצם הגנות גורמות לנו להסתכל על המציאות בצורה מסוימת, חרדה לא מאפשרת לנו להסתכל על המציאות, אז גם בעצם, כמו שאמרתי, ביטחון, זאת אומרת, ההבניה מחדש של החרדה עם חרדה גבוהה מדי, זה הכרחי, שלב ראשון בשביל עבודה. לאחר מכן, אז בעצם שינוי של ההגנות. אם הייתה הסתמכות למשל על הגנה של רציונליזציה, אז עכשיו במקום שתהיה הסתמכות על רציונליזציה, תהיה הסתמכות על הרגש. האדם מתחיל להסתמך על הרגשות שלו, זאת אומרת שהוא לא מרוצה ממשהו, יוכל להרגיש את הכעס וזה יהיה בטוח, הוא לא יצטרך להתפוצץ או לברוח. כן? ושנשאל אותו, רגע, אז אם היית בורח מעבר מקונפליקטים, אתה חושב שאתה תמשיך לברוח? התשובה שלו, תיתן לנו את המידע, האם זה באמת עכשיו עשינו עבודה שהיא עבודה שתחזיק או שלא. אם הוא יגיד, אני מאמין שכן, זאת אומרת שזה עדיין לא יושב לגמרי. אוקיי, ואז אנחנו יכולים לשאול אותו, אוקיי, אז מה שעשינו, האם זה מספיק לך, האם מאמין שכן זה מספיק לך, או שאתה רוצה להיות באמת בטוח. ואז נצטרך לעשות עוד סיבובים לגבי מיקוד ברגש, לראות שהרגש לא מעורר הרבה חרדה, לראות שיש גישה בגוף לרגש, אנחנו עובדים עם הגוף ב-STDP, אז אנחנו רוצים לראות שהרגש יכול להיחוות בגוף, והאדם יכול לשים לב לתחושות הפיזיות שלו של הרגש, וזה מרגיש טוב. ברגע שהוא במצב כזה, הרבה פעמים זה יוביל לשינוי לאורך זמן, כי בפסיכולוגיה התרגלנו להביע רגשות, אבל מה זה אומר? אנחנו לא מביעים רגשות באיזשהו חלל ריק, אנחנו מביעים רגשות בתוך הגוף. אז אם האדם ירגיש את הרגשות שלו פיזית בגוף, ירגיש בטוח, החרדה, לא תהיה כבר, לא שהיא תהיה בשרירים הרצוניים, היא לא תהיה, כי יהיה רגש. ואז הוא ירגיש את הרגש שלו, בעצם ירגיש את עצמו, אז אנחנו כבר בטריטוריה של עצמי הרבה יותר מגובש, עצמי אמיתי, לעומת פסדה כזאת, ושם הרבה פעמים ברגע שהטיפול מגיע לשלב הזה, זה יבטיח שינוי לאורך זמן. זאת אומרת, המטופלים יגידו, אני כבר לא חוזר אחורה. כי אני שאל, אתה מוכל לשאול אותם, תגיד, אבל עכשיו אם מישהו יבוא ותרגיש שם איזושהי פגיעה, אז מה תעשה? מה, אין מצב. אין מצב, כאילו עכשיו אני, כי אין מצב זה הכעס כבר זמין. כן, הוא לא מודחק. ואז אנחנו נעבוד דרך, בעצם אז האדם הופך להיות המפרש של עצמו, אז יש מקום יותר לפרשנויות, כאילו כדי להבין בעצם את כל העבודה שעשינו ביחד, זה כשלעצמו גם מאוד טיפולי. אז מה שמביא לשינוי זה בעצם שינוי תפיסת המציאות, שהמציאות הפנימית משתנה, ההגנות משתנות, הרגש תופס מקום, הרגש נחווה ללא חרדה, הגוף מרגיש בטוח, ואז האדם חופשי בעצם לפעול בעולם, למצות את הפוטנציאל שלו, לעשות דברים שהוא רוצה, הוא לא מוגבל, והתחושה הזאת היא תחושה שאני חושב שגם עכשיו שאנחנו מדברים, כאילו אולי את מרגישה את זה, כאילו תחושה של חופש, וזה מה שמוביל לשינוי. האם זה אומר שהכל יהיה מושלם? לא, אין כזה דבר. האם זה אומר שלא יהיו בעיות? לא, אבל הרגשות זמינים ואפשר להתמודד, וזה נותן, זה מייצר את השינוי.
אז הגענו לסיום. תודה רבה, יובל.
תודה רבה לך.
אז אני הייתי עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.